הרב בני לאו.
ראינו בפרק הקודם, פרק ט"ז, את ראשית המינויים של מערכת המנהיגות בישראל. התחלנו עם מערכת המשפט של צדק צדק תרדוף, ואנחנו מגיעים עכשיו לדבר השני, לאינסטנציה השנייה בשלטון, מגיעים בפרק י"ז אל פרשת המלך. פרשת המלך, כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירישתה וישבת בה, ואמרת אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אומרת התורה, שום תשים עליך מלך, אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. הפסוקים האלה מאוד ברורים, ועל פניהם התורה אומרת, כשתרצה לבוא, כשתבוא לארץ ותרצה מלך, תשים מלך, ותשים לב שהמלך יהיה ראוי. זה בעצם פשט של תורה שאומרת, שום תשים, מין הוראה חיובית שמקבלת את זה כסוג של מצווה. סוג של מצווה שאומרת רבי יהודה בתוספתא, שלוש מצוות נצטוו ישראל בביאתם לארץ, נצטוו למנות מלך ולבנות בית בחירה ולהחריט זרו של עמלק. כל כך פשוט הדבר שזאת מצווה, ואז שואלת התוספתא במסכת סנהדרין, אם כן, למה נענשו בימי שמואל? השאלה הזאת היא נפלאה, כי אנחנו זוכרים ספר שמואל פרק ח', אנחנו זוכרים את הכעס הגדול של שמואל, שבא וממש בועט בחרון אף בישראל, שהעזו לבקש להם מלך. והטענה הזאת של מה אתה רוצה? הם עשו מה שהתורה אמרה להם. התורה אמרה, שום תשים עליי מלך, והם אמרו, רוצים מלך. הדבר הזה הוא באמת מעורר קושי, והתשובה הרגילה היא שהם ביקשו שלא כהוגן. אומר, למשל, אני מצטט את רבי אליעזר בן הורקנוס בתוספתא, מופיע בגמרא בסנהדרין, רבי אליעזר אומר, זקנים שבדור כהוגן שאלו, שנאמר, תנה לנו מלך של לשופטנו. אבל עמי הארץ קלקלו ואמרו, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו. הציטוט הזה של רבי אליעזר מופיע בהמון פרשנים שרוצים לחיות בשלום בין הוראת התורה של סום תשים עליך מלך, לבין ההתנגדות העצבנית הכועסת של שמואל שאומר מואסים בי, והשם אומר לו בך מאסו כי בי מאסו. הדבר הזה כאילו מעמיד את הטענה שיש פה שני קולות, כל הזקנים ששאלו כהוגן ורצו את המלך כמו שצריך, לעומת האנשים אחרים ששאלו שלא כהוגן ורצו שהמלך ישפוט ויצא לפנינו. אבל צריך לומר בכנות שכשמסתכלים בתוך ספר שמואל רואים דווקא הטענה ככל הגויים, היא מופיעה בראשית הדברים, וזה מאוד קשה לחשוב שמדובר פה על שני קולות. יש מי שרצה לדייק ולומר שהפגיעה שחש שמואל הייתה מאוד אישית, גם הדחה של שמואל באמצע, של שמואל השופט באמצע קדנציה. אפשר לשמוע את ההד של הכל הזה כשהרמב״ם בהלכות מלכים אומר, מאחר שהקמת מלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל, למה הייתה כזה כעס, למה היה תחושת מעיסה? אומר הרמב״ם, לפי ששאלו בתרעומת, לא שאלו לקיים מצווה, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, שנאמר כי לא אותך מעשו כי אותי מעשו. לטענת הרמב״ם, בחירת מלך היא לא נגד רצון השם, אבל הטעמים יכולים להיות שלילים. אם הם היו מבקשים מלך לעשות מלחמה, ניחא. אבל הם אמרו מלך לשופטנו נגד שמואל, הם רצו לערער את הנהגה של שמואל, זה נקרא למאוס. אבל גם צריך לומר, הטענה הזאת גם היא לא קלה בפשט. הפסוקים מדגישים היטב שישראל באו לתבוע מלך רק בזקנותו של שמואל, כשבניו שהיו שופטים לא הלכו בדרכה ולפגעו בצדק של המשפט. אז דווקא יש פה איזה רצון לתקן ולא לקלקל, ועל פי זה צריך לחפש את הסיבה לכעס של שמואל עוד יותר עמוק, לא ברובן האישי, ברובן של הקנאות הפרטית, אלא משהו עקרוני של התנגדות למלוכה. איך חיים עם זה? רבי יהודה בספרי לספר שופטים, לספר דברים אצלנו בפרק, הוא אומר ככה, אמר רבי יהודה, ולא מצווה מן התורה לשאול המלך, שנאמר שום תשים עליך מלך, למה נענשו בימי שמואל? ותשובתו, לפי שהקדימו על ידם. אלה ארבע מילים שאומר רבי יהודה, לפי שהקדימו על ידם. מה זה להקדימו על ידם? מפרש רבי המאירי בחידושיו למסכת הוריות, שמצד שנתנה מלוכה, נתנה מלוכה לשבט יהודה, אפשר שלא היה באותו הפרק בשבט יהודה מי שראוי למלוך, זה טרום דוד. לא היה ראוי למנות למלך ראשון רק באדם הגון ומעולה. והיה קשה לנביא למה לא חיכו לבית יהודה. היה ראוי למלוך מיהודה, הוא מתבונן על ספר שמואל המאירי, ואומר, הפנייה לשאול הייתה החטא, הפנייה שהם רצו את העם בדוחק ולא בעיתוי הנכון, היא החטא שלהם שהם הקדימו על ידם. היה צריך להמליך את דוד ולא את שאול. פרשנות אחרת להקדימו על ידם, זה לא ההתנגדות למלוכה, אלא הייתה, תוי של הדרישה, אומר הרשר הירש, בימי שמואל עוד לא הגיע שעת בחירת המלך. היה צריך עוד להשלים את מהלך התשובה של עם שב להשם על ידי עבודת שמואל. ואז היו זוכים לעזרת השם, אבל העם חשב שהם כבר הגיעו לבשלות של מלכות, וזה היה החטא. הם הביאו תרם זמנם, ביקשו את המלכות. גם הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד עמוק, שאומר אין התנגדות למלוכה, אלא המלוכה צריכה לבוא בעיתוי של בשלות של עם. ואז באמת מבינים שיש משהו גבוה ברצון של עם למלך, שהוא לא רק התנקרות לשלטון אחר, אלא זה רצון להיות מדינה במובן העוצמתי שלה, אבל לא על חשבון נוכחות השם בעולמנו. ופתרון אחר מצאתי אצל המלבים בפירושו, שאומר, ציווי המלך הוא רק בעת שמתנהגים כפי דרך העולם והטבע, שאז צריך שיהיה להם איש אחד שינהיגם בענייני הכלל, ללחום מלחמותיהם, לשופטם. אבל בימי שמואל היו מונהגים על ידי שמואל בהנהגה ניסית, השם היה מלך יוצא לפניהם, ולא היה צורך במלך. וזה מה ששמואל אומר על לא קציר חיטים היום, שמואל מראה להם שיד השם שולטת בהם, ורק אחרי מות שמואל, אז נפסק העניין הניסי, אז הם היו מצווים לשאול מלך, וזה מה שאמרו חז"ל שעשו את זה, הקדימו את זמנם. הטענה של המלבים היא ששמואל עוד שייך לדור השופטים, הוא שייך לדור המעבר, ורק אחריו מתחיל הדור של שלטון מלך שאין בו ניסים, אלא יש בו רק מלך שופט ומלך מנהיג מלחמות, ומלך שאין לו ודאות בעולמו, אבל יש לו אחריות לכל נתיניו.